סוכה, דף נון א', מתחילים בעזרת השם, דף נון עמוד ב', שורה אחרונה, במילים אמר רב פאפה. יש שני אנשים, אחד מקיים את המצווה לצאת ידי חובה, יצא ידי חובת המצווה לפי כל הדעות, זהו, הוא מרוצה. אבל יש אחד אחר, שכשהוא בא לקיים מצווה, הוא בא להניח תפילין, להתעטף בטלית, להתפלל, ללמוד תורה, ליטול ארבעת המינים, לשבת בסוכה. הוא מקיים את המצווה מתוך שמחה והתלהבות. זה מעלה בפני עצמה. אומר הפסוק בספר תהילים, עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה. כותב הרבינו בחיה, אחד מגדולי המפרשים על התורה, בפתיחה לפרשת נשא, ספר במדבר, השמחה במעשה המצוות, מצווה בפני עצמה. זה עוד מצווה. חוץ מהמצווה שאדם מקיים, למשל מניח תפילין, אם הוא שמח בשעת קיום מצוות הנחת התפילין, יש לו מצווה נוספת, שהוא שמח בזמן קיום המצווה. כמו שאומר הפסוק, עבדו את השם בשמחה. השמחה זה חלק מעבודת השם, זה עבודת השם בפני עצמה. ועל כן, היה עניין עשיר בבית המקדש ובמשכן. בשיר הפה והכלי, בבית מקדש היו שרים בכלי זמר, היו שרים בפה, כדי להביא את השמחה. שהוא מביא נפש האדם לדרך השמחה. אם אחד שואל, איך אפשר להגיע לשמחה? על ידי שירה, על ידי כלי זמר של שמחה, הוא בא לידי שמחה. ולכן בבית המקדש, כשהיו מביאים קורבן תמיד, היו הלוויים שרים את השיר על הדוכן, היו מנגנים בכלי זמר, כדי להביא את האדם לידי שמחה. זה נקרא שיר של קורבן, השיר שהיו שרים בזמן הקרבת הקורבן. בזמן שמחת בית השואבה, בלילי ימי חג הסוכות, כל הלילה היו רוקדים ושמחים בשמחת בית השואבה, שולחים בבוקר לשאוב מים ממעיין השילוח, כדי לנסח בזמן הקרבת קורבן התמיד של שחר על גבי המזבח. גם אז היו מנגנים בכלי זמר עד אין מספר. זה נקרא שיר של שואבה. נעסוק היום בנושא, האם שני השירים האלה, שיר של קורבן ושיר של שואבה, דוחים שבת ויום טוב? האם נשיר בכלי זמר בשבת, ביום טוב, בזמן הקרבת הקורבן, בשמחת בית השואבה, או שאינם דוחים שבת ויום טוב? בוודאי שכולנו מכירים את דברי המשנה, תחילת הפרק, פרק החליל, החליל חמישה ושישה. לפעמים מנגנים בחליל ובכלי הזמר חמישה ימים מתוך שבעת ימי חג הסוכות, ולפעמים רק שישה ימים מתוך שבעת ימי חג הסוכות. לעולם לא כל שבעת ימי חג הסוכות. למה לא? לפי שאינו דוחה לא את השבת ולא את יום טוב. ולכן אם חל שבת ביום טוב ראשון של חג הסוכות, אז אחרי זה יש לך שישה ימים של חול המועד, ואז יש לך שישה ימים של חליל. ואם יוצא שבת באמצע ימי חול המועד, אז גם שבת אינו דוחה, וגם יום טוב ראשון אינו דוחה, אז נשארו לך רק חמישה ימים של ימי חול המועד, של חליל ושל כלי זמר. אם כן, במשנה אנחנו רואים שהחליל אינו דוחה לא את השבת ולא את יום טוב. נראה היום, האם זה הולך לפי כל הדעות, אולי יש דעה שחולקת על המשנה שלנו. הבאנו בשיעור הקודם ברייתא, שם יש ויכוח בין רבי יוסי בר יהודה לבין חכמים לגבי החליל, לגבי השיר בכלי זמר בבית המקדש. רבי יוסי בר יהודה אומר, השיר דוחה שבת ויום טוב. אומרים חכמים, לא, אינו דוחה לא שבת ולא יום טוב. עכשיו השאלה, על איזה שיר הם מתווכחים? בא רב יוסף, שהוא הדעה הראשונה, ואומר, הרי המשנה כבר לימדה אותנו, שהשיר של שמחת בית השואבה אינו דוחה לא שבת ולא יום טוב. לא בזה הוויכוח ביניהם. הוויכוח ביניהם לגבי שיר של קורבן. רבי יוסי בר יהודה סבר, עיקר שירה בכלי זמר. ולכן זה חלק מהעבודה, זה דוחה שבת ויום טוב. לעומת זאת חכמים אומרים, מה פתאום? עיקר השירה בזמן הקורבן זה שהלווים ישירו בפה. הכלי זמר זה רק ליופי, להוסיף, שמחה יתירה. ולכן זה לא דוחה שבת ויום טוב. זאת אומרת שיש לפי דעתו של רבי יוסף ויכוח עם עיקר שירה בפה או עיקר שירה בכלי. ככה יוצא שלפי דעת רבי יוסי בר יהודה עיקר שירה בכלי, לכן זה דוחה שבת ויום טוב. לפי דעת חכמים עיקר שירה זה רק בפה, אז הכלי לא דוחה שבת ויום טוב. הוא אומר על זה רב פאפה, כתנאי, לפי דעתי, יש על זה כבר עוד ויכוח בין התנאים. דתנן משנה במסכת ערכין דף י'. הרי היו בזמן הקרבת קורבן התמיד כל יום, היו מנגנים בכלי זמר, נבלים, מצלתיים, כינורות, כך היו שרים להביא שמחה בזמן הקרבת הקורבן. 12 ימים בשנה היו מנגנים גם בחליל, חלילים. באיזה 12 ימים? שם המשנה מונה, בזמן הקרבת קורבן פסח ראשון, י"ד בניסן, אחר כך בתתוו בניסן בבוקר, ביום טוב פסח, אחר כך מי שלא יקריב פסח ראשון, הרי היה מקריב בפסח שני בי"ד באייר, אז גם אז היה עם השירה גם חלילים, חג השבועות, גם כן היו חלילים. חוץ מזה כל 8 ימים חג הסוכות, כבר יש לך 4 ועוד 8 ימים, 12 יום, שבהם היו מוסיפים לנבלים, מצלתיים וכינורות, גם חלילים, בזמן שיר של קורבן. ושם על השירה הזאת, אומרת שם המשנה, מי היו אלה שהיו מנגנים בכלי שיר? 3 דעות. דעה ראשונה, עבדים. עבדים כנעניים, לא, בכלל לא ישראלים, לא יהודים. הם אמנם היו נוכרים, והתגיירו בשביל להיות עבדים כנעניים. וזה לא ממש יהודים. הם היו מנגנים בבית המקדש, בכלי זמר. אסור להם לחלל שבת. כי הרי עבד כנעני, נכון שהוא לא ממש יהודי, אבל הוא מתגייר גיירות להיות עבד. זה גם סוג של גיירות. אז הוא חייב לשמור שבת, הוא חייב במצוות, כמו נשים. אז אם כן, הם אלה שהיו מנגנים בכלי שיר, בכלי זמר. עבדי כהנים היו, אלה הם דברי רבי מאיר. רבי יוסי אומר, הם היו ישראלים מיוחסים. אנחנו שאנחנו שומעים בן אדם הזה הוא מיוחס. מה הייחוס שלו? הוא מיוחס לרב הזה, לצדיק הזה. זה גם סוג של ייחוס, זכות אבות. אבל מיוחסים פה במשנה, הכוונה כאלה שאפשר לסמוך עליהם שהם אנשים עם ייחוס טוב. דהיינו שהם לא ממזרים, לא אני יודע מה, שטוקי, אסופי, כל מיני סוגים של פסולי יוחסין שמובעים בתחילת פרק האחרון במסכת קידושין, פרק 10 יוחסין. הם כאלה שיכולים להשיא את הבנות שלהם לכהנים, שכהנים צריכים כאלה שאין להם שום פסול בייחוס. הם יהיו ישראלים מיוחסים, אומר רבי יוסי. מי הם היו? איזה משפחות? משפחות מעניינות, משפחת בית הפגרים, משפחת בית ציפוריה, היו מיוחסים. איפה הם היו גרים? ומהמאום היו, מקום שנקרא המאום. שבגלל שהם היו מיוחסים, הם היו מסיעים את בנותיהם לכהונה. בכל אופן, רבי מאיר אומר שהיו עבדים כנעניים, אלה שמנגנים. רבי יוסי אומר שהם היו ישראל מיוחסים. רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר, הם היו לויים, לויים היו. כמו שהם היו שרים את השיר של יום, הם גם היו מנגנים בכלי זמר הלויים. ומה הוויכוח? מי היה זה שמנגן בכלי זמר? מי לאו באקה מפלגי? וכי לא בעניין הזה הם נחלקו? דמאן דאמר עבדים היו, לפי דעתו של רבי מאיר, שאפשר לקחת עבדים כנעניים שינגנו בכלי זמר בזמן הקרבת הקורבן, כסבר עיקר שירה זה לא בכלי. זה לא עיקר השירה, השירה של הקורבן בוודאי צריכים דווקא לוויים. אבל כאן העיקר השירה זה בפה. הכלי זה לא העיקר. אז אין לי בעיה שעבדים ינגנו בכלים. הלוויים ישירו בפה. ולעומת זאת, דעתו של רבי חנינא בן אנטיגנוס, שסובר שגם את הנגינה בכלי זמר היו הלוויים מנגנים, מאן דאמר לוויים היו, כסבר עיקר שירה זה לא רק בפה, זה גם בכלי. לכן היו צריכים דווקא שהלוויים, חוץ מזה שהם שרים, חלק מהם גם ינגנו בכלי זמר. שואלת הגמרא, רגע, היה פה שלוש דעות. היה רבי מאיר שאומר שהיו עבדים. היה רבי חנינא בן אנטיגנוס שסובר שהם היו לוויים, אבל היה גם את רבי יוסי, שהוא אומר שהם היו ישראלים מיוחסים. ואם כן, ותסבירה, וכי אפשר לבאר שהוויכוח הוא האם עיקר שירה בכלי או עיקר שירה בפה, אם כן יש לך רק שתי דעות. מה עם הדעה השלישית? רבי יוסי, מה איקה סבר? מה הוא סובר? איקה סבר עיקר שירה בפה, ולכן אין לי שום בעיה שעבדים הם אלה שינגנו, כי זה לא העיקר השירה, אלא עיקר השירה זה רק בפה. אז למה דווקא צריכים ישראלים מיוחסים שינגנו? אפילו עבדים נעמי, גם הם קשרים לנגן. איקה סבר רבי יוסי, עיקר שירה בכלי, ולכן אי אפשר עבדים, אבל גם ישראלים מיוחסים אי אפשר. צריך דווקא לוויים? לוויים מין, ישראלים לא. אז לא בזה הוויכוח. כי יש פה שלוש דעות, מי היו אלה שמנגנים. אז לא יכול להיות שהוויכוח עם עיקר שירה בכלי או עיקר שירה בפה. אלא במה הוויכוח? דכולי עלמא עיקר שירה בפה. כולם מודיעים שאין בעיה גם לקחת עבדים שינגנו, לא זה הנקודה. מצד עיקר שירה, עיקר השירה זה זה שהשרים, הלוויים שרים בפה, שהם אומרים את המזמור בנגינה והכל. הכלי זמר זה לא העיקר. ולכן מעיקר הדין היה גם אפשר לקחת עבדים כנעניים, אין בזה בעיה. למה בכל זאת היה ויכוח אם אפשר לקחת עבדים כנעניים, או שאפשר לקחת דווקא ישראלים מיוחסים, או שחייבים לקחת דווקא לוויים? באק המפלגי. דמר סבר אחי אב המעשה, ומר סבר אחי אב המעשה. כל אחד מהם אומר מה במציאות היו עושים שם. רבי מאיר אומר, אני אמר לך מי היה מנגן שם. עבדים כנעניים. אומר רבי יוסי, מה פתאום? אתה יודע מי היה מנגן? ישראלים מיוחסים. אומר לו רבי חנינא בן אנטיגנוס, לא אתה ולא אתה צודק. זה היה הלוויים. מה אכפת לי מה זה היה? מה זה משנה? אם כל אחד יכול לנגן, אז בשביל מה צריכים להתווכח מי ניגן? זה לא סתם לספר דברים של העולם. כל דבר יש חידוש. אם התווכחו בנושא הזה תנאים קדושים, זה אומר שיש בזה משמעות הלכתית בוויכוח שלהם. אז שואלת הגמרא, במה היא קם מפלגי? למה נפקא מינה? הוויכוח הוא, כשאני רואה בן אדם עומד על הדוכן ומנגן בכלי שיר, בבית מקדש, מה זה אומר לי על אותו בן אדם? הוויכוח הוא, למעלין מהדוכן, כשאני רואה בן אדם שהוא שר על הדוכן, האם אני יכול להעלות אותו ליוחסין? האם אני יכול להגיד, הבן אדם הזה אני לא צריך לבדוק על היחוס שלו, הוא בוודאי לא ממשפחה של ממזרים או כל מיני פסולי חיתון? וכן למעשר, כשאני רואה בן אדם על הדוכן, האם אני יודע שהוא בוודאי לוי ואני יכול לתת לו את המעשר שנותנים ללוויים, מעשר ראשון? בזה כמה מפלגי. לפי דעת רבי מאיר, מאן דאמר עבדים היו? כסבר, לפי דעתו, אתה רואה פה בן אדם על הדוכן, אתה יודע מה זה אומר? דבר אחד. שהוא יודע לנגן טוב. רגע, אבל זה אומר שהוא לוי? לא. זה אומר שהוא מיוחס? לא. רק שהוא יודע לנגן, זה כל מה שזה אומר. כסבר אין מעלים מדוכן לכלום, לא ליוחסין ולא למעשר. לעומת זאת, דעתו של רבי יוסי, מאן דאמר ישראל היו, כסבר, על הדוכן לא העלו דווקא לוויים, אבל כשאתה רואה מישהו על הדוכן, חוץ מזה שהוא יודע לנגן, זה גם אומר שהוא ישראל מיוחס, ואתה יכול לקחת את הבנות שלו להתחתן עם כהנים. כי לא היו נותנים שם לישראל לא מיוחסים לנגן. מעלים מדוכן רק ליוחסין, אבל לא למעשר. יכול להיות שהוא בכלל לא לוי מי שעומד שם. אתה לא יכול לתת לו מעשר שנותנים ללוויים, מעשר ראשון. רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר, מאן דאמר לוויים היו כסבר, אתה רואה בן אדם על הדוכן, זה אומר שהוא לוי. מעלים מדוכן בין ליוחסין בין למעשר. קודם כל אתה יודע שהוא לוי מיוחס, הוא לא ממשפחה של ממזרים וכדומה, וגם שהוא לוי אתה יכול לתת לו מעשר ראשון. על כל פנים, העמדנו את הוויכוח בין שלושה תנאים, מי אלה שנגנו על הדוכן, זה מה אומר לי כשאני רואה בן אדם עומד על הדוכן, מה זה אומר לי לגבי הייחוס שלו. אבל זה לא קשור בכלל, האם עיקר שירה בפה, ולכן לא אכפת לי מי מנגן בכלי, או עיקר שירה בכלי, ואז כן חשוב לי שדווקא לוויים ינגנו בכלי, זה לא קשור. אבל בכל אופן, יש ויכוח כזה, אם עיקר שירה בכלי או עיקר שירה בפה. מי הם אלה שמתווכחים בוויכוח הזה? אומר רבי יוסף, זה הוויכוח בין רבי יוסי בר יהודה לבין חכמים. כשיש ויכוח ביניהם, האם החליל דוחה שבת ויום טוב או שאינו דוחה, הוויכוח הוא לעניין שיר של קורבן. האם עיקר שירה בפה או עיקר שירה בכלי? אבל שיר של שואבה, אם אתה שואל אותי, אומר רבי יוסף, זה לא דוחה לא שבת ולא יום טוב לפי כל הדעות. רבי ירמיה בר אבא חולק על רבי יוסף. הוא מעמיד את המחלוקת דווקא בשיר של שואבה. כן. לפי דעתו של רבי ירמיה בר אבא, פה הוויכוח, בשמחת בית השואבה בחג הסוכות, האם היו מנגנים בחליל ביום טוב, בשבת? לפי דעת רבי יוסי בר יהודה, כן. היו מנגנים בחליל בשבת, ביום טוב, בשמחת בית השואבה בבית המקדש. לפי דעת חכמים לא. במה הוויכוח? דרבי יוסי בר יהודה, זה שהוא סבר שזה דוחה שבת ויום טוב החליל, של שמחה בית השואבה, שמחה יתירה נמי דוחה את השבת. מה כל הבעיה לנגן בחליל? זה הרי לא חשמלי. אני לא עושה פה מלאכה מהתורה בשבת. זה רק איסור בדרבנן. זה דבר חמור, אבל בבית המקדש, דברים שקשורים לעבודה, לא גזרו על שבות. זה רק שבות הכוונה מלאכה מדרבנן. לא גזרו על מלאכה מדרבנן לצורך העבודה. ושמחה יתרה של שמחה בית השואבה, זה דוחה את השבת. זה שמחה של מצווה. ורבנן סברי לא. שמחה יתרה אינה דוחה את השבת. זה לא חלק מעבודה בבית המקדש, אז גזרו על זה שיהיה אסור לנגן בחליל בשבת ויום טוב. אבל בשיר של קורבן, ודאי דוחה שבת ויום טוב. דברי הכל עבודה היא ודוחה את השבת. והגמרא תעמיד שבאמת ככה נשאר במסקנה, כמו דבריו של רבי ירמיה בר אבא, שהוויכוח הוא בשיר של שואבה, ובשיר של קורבן ודאי דוחה שבת. אני אסכם. רבי יוסי בר יהודה סובר שהחליל דוחה שבת ויום טוב. חכמים סוברים לא, אינו דוחה. במה הוויכוח? לפי רבי יוסף, בשיר של קורבן. שיר של שואבה, לפי כל הדעות אינו דוחה. לא שבת ולא יום טוב. לעומת זאת רבי ירמיה בר אבא אומר, שהוויכוח הוא דווקא בשיר של שמחת בית השואבה, אבל בשיר של קורבן, לפי כל הדעות, הוא כן דוחה. עכשיו מביא הגמרא מיתי ויקושי על רבי יוסף. איך אתה אומר? שלעניין שיר של שמחת בית השואבה, כולם מודים שאינו דוחה לא שבת ולא יום טוב. תשמע ברייתא. שיר של שואבה, בזה הוויכוח. דוחה את השבת דברי רבי יוסי בר יהודה, וחכמים אומרים, אף יום טוב אינו דוחה. אז כבר על החלק הזה בדבריו של רבי יוסף, טיובתא דרבי יוסף טיובתא. באיזה מקרה אמרת שכולם מודים? בשמחת בית השואבה, כולם מודים שאינו דוחה שבת ולא יום טוב? אתה רואה שבזה הוויכוח? בזה הוויכוח, מה הייתה מפורשת? רבי יוסי בר יהודה אומר ששיר של שואבה דוחה שבת. חכמים אומרים שאינו דוחה שבת. איך אתה אמרת שבזה כולם יודעים שאינו דוחה שבת? עכשיו, רבי יוסף אמר עוד דבר. הוא אמר את המקרה שבזה אין ויכוח, שזה שמחת בית השואבה, אנחנו עכשיו רואים שיש בזה כן ויכוח. אבל הוא גם אמר באיזה מקרה יש כן את הוויכוח ביניהם. בשיר של קורבן. בשיר של קורבן יש ויכוח. לפי רבי יוסי בר יהודה דוחה, שיר של קורבן את השבת והיום טוב, ולפי חכמים אינו דוחה? אתה בטוח? חכמים סוברים של שיר של קורבן אינו דוחה שבת ויום טוב? הרי אם נדייק בדברי הברייתא, נראה שרק לעניין שיר של שואבה יש ביניהם ויכוח. מה תדייק? למה? בשיר של שואבה רק בזהו דפליגי, אבל בשיר של קורבן גם חכמים מודים. דברי הכל, שיר של קורבן דוחה את השבת, למטה וטיובתי דרב יוסף בתרתי, אולי נאמר שגם על המקרה שרב יוסף אומר שיש ויכוח בין רבי יוסף בר יהודה לבין חכמים, פה אנחנו רואים שאין ביניהם ויכוח בעניין הזה. שבשיר של קורבן כולם מודים שדוחה שבת ויום טוב. הגמרא תכף תגיד באמת שיש דחייה מוחלטת גם בחלק הזה בדבריו של רבי יוסף, אבל מדברי המשנה, לא מדברי הברייתא. כי מדברי הברייתא אמר לך רבי יוסף, יכול להיות שהוויכוח הוא בשניהם. אני אמרתי שבשיר של שואבה כולם מודים שאינו דוחה שבת. טוב, אתה צודק, פה באמת הברייתא סותרת את מה שאמרתי. פליגי בשיר של שואבה. אבל מה? החלק השני במה שאמרתי, שהוויכוח הוא בשיר של קורבן, אולי גם בזה הוויכוח ביניהם. והוא הדין לקורבן, גם בזה הם נחלקו. אז אם ככה, למה הם לא אומרים ויכוח גם על קורבן וגם על שיר של שואבה? שיגידו, שיר של קורבן דוחה את השבת דברי רבי יוסף בר יהודה, וחכמים אומרים, אף יום טוב אינו דוחה. למה הוויכוח שלהם זה לעניין שיר של שואבה? אז אני אגיד לך למה. והיידק המפלגי בשיר של שואבה להודיעך כוח המעיקל. כוחו דרבי יוסי בר יהודה, דאפילו שיר דשואבה נם עדכי. אפילו שיר של שמחת בית השואבה, שזה לא חלק מהקורבן. בכל זאת זה דוחה שבת ויום טוב החליל הזה. אז אם כן מהברייתא, אמנם יש לנו דחייה חלקית על דבריו של רבי יוסף. אתה אומר שלעניין שמחת בית השואבה, כולם מודים שהשיר אינו דוחה שבת ויום טוב, אנחנו רואים שבזה הוויכוח. אבל לעניין מה שאתה אמרת שהוויכוח הוא גם לעניין שיר של קורבן, יכול להיות. יכול להיות שהוויכוח הוא לעניין שיר של קורבן בינתיים, אין עדיין דחייה על זה. אבל כרגע הגמרא תביא עכשיו לדחייה גם על החלק הזה, והתדחו לגמרי דבריו של רבי יוסף. כי מה אומר רבי יוסף? אם נתבונן במה שהוא אומר. בעצם, אומר רבי יוסף, שבשיר של קורבן יש ויכוח. שלפי דעת רבי יוסי בר יהודה, שיר של קורבן דוחה שבת ויום טוב, ולפי דעת חכמים אינו דוחה שבת ויום טוב, בשיר של קורבן. עכשיו, בשיר של שמחת בית השואבה אנחנו בוודאי יודעים שיש ויכוח, כי הברייתא אומרת את זה כאן מפורש. שלפי דעת רבי יוסי בר יהודה דוחה, ולפי דעת חכמים אינו דוחה. אז מה אתה רוצה להגיד? שגם לעניין שמחת בית השואבה הם הסברו ככה? שלפי דעת חכמים שיר של שואבה אינו דוחה שבת? והקטן היא, במשנה שלנו, החליל לפעמים הוא 5 ימים, לפעמים הוא 6 ימים מתוך 7. למה? כי הוא לא דוחה לשבת ולא יום טוב. זהו חליל של בית השואבה. שחליל של בית השואבה הוא בלבד אינו דוחה לא את השבת ולא את יום טוב. רק זהו די אינו דוחה. אבל מה תדייק מפה? דקורבן דוחה? מה אני? לפי מי נאמרו דברי המשנה? מי סובר ששיר של שמחת בית השואבה אינו דוחה שבת ויום טוב, ושיר של קורבן כן דוחה? רבי יוסי בר יהודה ודאי לא יכול לסבור את זה. הנה אם הרבי יוסי בר יהודה אמר שיר של שואבה נמי דוחה. רבי יוסי בר יהודה מפורש בברייתא כאן אומר, בברייתא שדחינו את החלק הראשון בדבריו של רבי יוסף, ברייתא אומרת שיר של שואבה דוחה את השבת דברי רבי יוסי בר יהודה. מדבר מפורש על שיר של שואבה, והוא אומר שזה דוחה שבת ויום טוב. אז לא יכול להיות שהמשנה נאמרה לפי דעתו של רבי יוסי בר יהודה, כי במשנה כתוב ששיר של שואבה אינו דוחה שבת ויום טוב. אלא לפי מי נאמרה דברי המשנה? אלא לאו רבנן. זאת אומרת, רבנן אנחנו יודעים בוודאי שהם סוברים ששיר של שואבה אינו דוחה יום טוב. אף יום טוב אינו דוחה, ובטח שלא דוחה שבת. מה אנחנו רוצים לדחוק ולומר? שאולי, לפי דעת רבנן, גם שיר של קורבן אינו דוחה שבת ויום טוב. אז זה לא יכול להיות. כי מה תגיד שלפי דעת רבנן, שיר של שואבה ושיר של קורבן אינו דוחה שבת ויום טוב? אז מי התנא של המשנה? בתנא של המשנה כתוב שרק שיר של שואבה אינו דוחה שבת ויום טוב, אבל שיר של שבת, שיר של קורבן כן דוחה שבת ויום טוב. זה לא רבי יוסי בר יהודה, כי הוא סובר שגם שיר של שואבה דוחה שבת ויום טוב. אז רק רבנן, ורבנן הם אלה שיגידו שרק שיר של שואבה אינו דוחה שבת ויום טוב, אבל שיר של קורבן כן דוחה. והרי רבי יוסף אמר שלפי רבנן, שיר של קורבן לא דוחה, כי וזה הוויכוח בין רבנן לבין רבי יוסי בר יהודה לפי דעתו, בשיר של קורבן ולפי דעת רבנן אינו דוחה. כאן אנחנו מדייקים שדווקא שיר של שואבה אינו דוחה, אבל שיר של קורבן כן דוחה. תיובת דרבי יוסף ותרתי תיובת. אם כן נדחו דבריו של רב יוסף, גם לעניין שהוא אמר שבשיר של שואבה אין ויכוח וכולם מודים שאינו דוחה לא שבת ולא יום טוב, הנה אמרה את הפמפורה שאומרת שלפי רבי יוסף בר יהודה זה כן דוחה. מה אתה רוצה לומר? שהוויכוח הוא לעניין שיר של קורבן? לא, רבנן ודאי מסכימים ששיר של קורבן כן דוחה, כי רק שיר של שואבה אינו דוחה, תדייק מזה ששיר של קורבן כן דוחה. אז נדחו שני חלקי דעתו של רב יוסף. בכל אופן, אמרנו שיש דעה שסוברת עיקר שירה בפה, וכל מה ששרים בכלי זמר זה רק לשמחה יתרה, זה לא עיקר השירה, ויש דעה שסוברת עיקר שירה בכלי. מה הייתה מדמנדה אמר עיקר שירה בכלי? מאיפה לא דורש את זה מהפסוקים? תכתיב, ויאמר חזקיהו להעלות העולה למזבח, להביא קורבן עולה. ובעת החל העולה, הביאו קורבן עולה, החל שיר השם. התחילו לשיר בפה. והחצוצרות, חצוצרות זה לא כלי זמר. בזמן בית מקדש חצוצרות היו כמו שופרות, היו תוקעים בחצוצרות, ותקעתם בחצוצרות. ועל ידי כלי דוד מלך ישראל. מה זה כלי דוד מלך ישראל? החל שיר השם על ידי כלי דוד. אתה רואה שהכלי זמר איתם שרים את שיר השם. עיקר שירה בכלי. לעומת זאת, תכף הגמרא תגיד, שלפי הדעה שסוברת עיקר שירה בפה, הוא יאמר, החל שיר השם בפה. ומה שכתוב על ידי כלי דוד מלך ישראל, זה רק ליפות את הכל, אבל זה לא עיקר השיר. מה הייתה מה דמנדה אמר עיקר שירה בפה? איפה רואים ראיה מהפסוק שעיקר השירה זה בפה ולא בכלי נגינה? נכתיב, היי כאחד למחצצרים אלה שתוקים בחצוצרות, זה דבר אחד. ולמשוררים, איך הם משוררים? לא כתוב כלי שירה. להשמיע כל אחד, רואים שהשירה לא הייתה בכלי, אלא בפה. ותכף הגמרא תאמר שלפי הדעה שסוברת עיקר שירה בכלי, יוכיחו מזה שכתוב מחצצרים ומשוררים. כמו שהחצוצרה זה כלי, ככה גם המשוררים הכוונה בכלי. זה שהגמרא עכשיו מביאה. ואידך נמי יכתיב היום חזקיהו לעלות העולה למזבח, ובעת החל העולה, החל שיר השם, וכתוב על ידי כלי דוד מלך ישראל. אז איך אתה אומר שעיקר שירה בפה? אחי כאמר, החל שיר השם בפה, זה העיקר. ועל ידי כלי דוד מלך ישראל, זה היה רק להנעים את כל השירה, לבסומי קלה. ואידך, אלה שסוברים עיקר שירה בכלי, מה הם יענו על ההוכחה שכתוב על המחצצרים ולמשוררים, ולא כתוב על ידי כלי זמר. נמי יכתיב, היי כאחד למחצצרים ולמשוררים. אז הם יתרצו, אחי כאמר, משוררים, למה הסמיכו אותם לחצוצרה? דו מידי מחצצרים. מה מחצצרים? אתה לא יכול לתקוע בפה. אתה חייב לתקוע דווקא בחצוצרה, בכלי. אף משוררים נמי, מדובר פה שהם שרו על ידי כלי, בכלי, כי עיקר שירה, בכלי. משנה הבאה מתארת את השמחה הגדולה שהייתה בשמחת בית השואבה. מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. איך הייתה השמחה? במוצאי יום טוב הראשון של חג הסוכות, ירדו כהנים ולוויים מעזרת ישראל, אפשר המזבח, הכיור, כל זה, היו יורדים ב-15 מדרגות שירדו מעזרת ישראל לעזרת נשים, דרך שער ניקנור, ומתקנים שם תיקון גדול, הגמרא תעמיד שהם עשו שם הפרדה בין גברים לנשים, שלא יהיה תערובת, מנורות של זהב היו שם בעזרת נשים כדי לעשות אור. בכל מנורה וארבעה ספלים של זהב בראשיהם. ולכל ספל, זאת אומרת היה כל מנורה, היו בה ארבעה נרות כאלה. ארבעה לפידים בכל מנורה. ולכל ספל היה סולם. וארבעה סולמות לכל אחד ואחד. וארבעה ילדים מפרחי כהונה, ארבעה צעירים מכהנים הצעירים, היו עולים בסולמות, ובידיהם היו קדים מלאים בשמן, כמה שמן, של 120 לוג, שהם היו שמים בכל ארבעה ספלים, ביחד זה היה 120 לוג, 30 לוג בכל ספל, שהם מטילים לכל ספל וספל. וממה היו עושים פטילות? מבלעי מכנסי כהנים, ממכנסי הכהנים שבלו, ומהמייניהם, מהאבנטים שבלו, מהן היו קוראים, היו מפקיעים לעשות פטילות, ובהן, בפטילות האלה, היו מדליקים את האור באותם נרות, באותם ספלים. והיה אור כל כך גדול, והאור היה מאיר גם בירושלים. ולא היה חצר בירושלים שאינה מאירה מאור בית השואבה. כי המנורות היו בגובה 50 אמה, והקיר המזרחי שפונה לכיוון העיר היה נמוך, יחסי, והר הבית היה גבוה, בקיצור האור היה מגיע לכל העיר ירושלים. חסידים ואנשי מעשה היו מרקדים בפניהם באבוקות של אור שבידיהם. היה להם לפידים שהם היו משליחים באוויר ותופסים, היו בקיאים לזרוק אחד ולקבל אחד, לזרוק ולקבל. היו כאלה עושים בארבעה לפידים, היו שעושים בשמונה לפידים. והחסידים ואנשי מעשה אומרים לפניהם דברי שירות ותושבחות, משבחים את הקדוש ברוך הוא, והלוויים היו מנגנים בכינורות ובנבלים ובמצלתיים ובחצוצרות ובכלי שיר בלא מספר. ואיפה הם היו עומדים? על 15 המדרגות, המעלות היורדות מעזרת ישראל לעזרת הנשים, שם עלת שער ניקנור. למה היו 15 מדרגות? כנגד 15 שיר המעלות שבתהילים. הרי ספר תהילים מחולק לשבעה ימי השבוע. בתחילת יום השבת מתחילים שיר המעלות, בצרת לי קראתי וענני, שם מתחילים, יש שם 15 מזמורים שמתחילים שיר המעלות, כנגד אותם 15 מזמורים שבתהילים, שעליהם, על המדרגות האלה, לוויים עומדים בכלי שיר, ואומרים שירה בשמחת בית השואבה. ככה כל הלילה. הגיע אור הבוקר, ועמדו שני כהנים, בשער העליון שיורד מעזרת ישראל לעזרת הנשים, כוונה כמובן לשער ניקנור, שהוא היה בין עזרת ישראל לעזרת הנשים. עמדו שם שני כהנים, ושני חצוצרות בידיהם. כשהגיע הזמן שקרא הגבר, קרא תרנגול, תקעו והריעו ותקעו, זה לסימן, הגיע הזמן לרדת למעיין השילוח ולשאוב מים לניסוך המים. היו מתחילים לרדת במדרגות, היו 15 מדרגות, הגיעו למעלה העשירית, מדרגה העשירית. הגמרא תביא שיש ספק האם הכוונה למדרגה העשירית מלמעלה, תאמינו שירדו 10 מדרגות, או הכוונה שירדו בקושי 5 מדרגות, ונשארו עוד 10 מדרגות, הגמרא תשאר שזה נשאר בספק. הגיעו למדרגה העשירית, עוד פעם תקעו והריעו ותקעו, ירדו עד ללמטה, הגיעו לקרקע העזרה, תקעו והריעו ותקעו. ואז כשהגיעו לקרקע העזרה, היו תוקעים, ממשיכים להאריך, והולכים עד שמגיעים לשער היוצא ממזרח העזרה להר הבית. הגיעו לשער היוצא ממזרח. לפני שהם יוצאים להר הבית, הפכו פניהם ממזרח למערב, לכיוון האולם, לכיוון קודש הקודשים. כל מה הם הולכים אחוריהם אל ההיכל, יוצאים החוצה. ההיכל במערב והפתח הוא בכיוון מזרח. אבל כשבאים לפתח של העזרה, עזרת אנשים היו מסתובבים לכיוון הקודש הקודשים. ואז הם היו אומרים, אמרו, אבותינו, בעוונות הרבים, שהיו מגיעים במקום הזה, בסוף זמן בית המקדש הראשון, הם גרמו לכעס, לחרון אף לא עלינו. הם עמדו אחוריהם אל ההיכל, זאת אומרת, הם הפנו גב להיכל, ופניהם קדמה, הפנים שלהם לכיוון החוצה, לכיוון מזרח, ומשתחווים קדמה לשמש. הם היו מכניסים את הקדוש ברוך הוא, הגמרא תגיד באיזה צורה. ואנו יראי שמיים, לקה עינינו. רבי יהודה אומר, היו אומרים פעמיים, היו שונים ואומרים, אנו לקה ולקה עינינו. הגמרא תגיד בדיוק איך הם היו אומרים את זה. מביאה הגמרא ברייתא שמתארת את שמחת בית השואבה, את בית המקדש, את ירושלים בתפארתם. תנו רבנן, מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו, כמו שראינו במשנה. מי שלא ראה ירושלים בתפארתה, לא ראה כרך נחמד, הכוונה מושלם, מעולם. מי שלא ראה בית המקדש בבניינו, לא ראה בניין מפואר מעולם. על איזה בית מקדש? היה בית ראשון ובית שני. מהי? אמר אביי, והיא תאמר רב חסדא. זה בית שני, אחרי שהורדוס שיפץ אותו, בניין הורדוס. במאי, בניי, באיזה אבנים הוא בנה את המקדש, שהוא היה כל כך יפה. אמר רבא, רק באבני שיישה, שיש צבוע בגוון ירוק, ואבני מרמרה, שיש לבן. יקדמרי, לפי לשון שני, היה שלושה סוגים. באבני שיישה וגם כוחלה. שיש צבוע כחול ומרמרה. איך הוא בנה את זה? שורה פנימה, שורה החוצה. שורה פנימה, שורה החוצה של אבנים. הפיק שפה והעיל שפה. למה? כי היחד לקבל סידה, כדי שזה יחזיק את הסיד. שהוא מדביק את השיישים עם סיד, זה לא יראו את הסיד. בדרך כלל כשמדביקים שיישים, רואים גם את בין שייש לשייש, רואים את הסיד. יש מבארים שהוא רצה שלא יראו את הסיד, אז לכן הוא עשה את זה במין שיטה כזאת, שהוא עשה שורה יוצאת, שורה נכנסת, ואז לא ראו את הסיד שמעמיד את השיישים. בהמשך, סבר הורדוס למשעיין בדאבה, לצפות את הבית המקדש בזהב מבחוץ. אמרו לי רבנן שווקי, תעזוב את התוכנית הזאת, אל תעשה אותה. תשאיר את זה ככה. דאחי שפיר תפי. ככה בית מקדש נראה יותר טוב, כשהוא נראה עם האבנים של השייש. למה? דמתחזי כידבת דיימה. זה נראה כמו גלים של הים, שהאבנים שונות במראה, זה משעשע את העין, זה נראה כמו גלים של ים. וכשאדם רואה את גלי הים, הרי הים דומה לרקיע, הרקיע דומה לאבן ספיר, ואבן ספיר דומה לכיסא הכבוד, וכשהקדוש ברוך הוא מסתכל בכיסא, הוא זוכר את בית המקדש, ככה מבאר התורת חיים, במסכת בבא בתרא דף ד'. תניא רבי יהודה אומר, מי שלא ראה את בית הכנסת המפואר שהיה נקרא דיו פלוסטון, זה מורכב משלוש מילים, דיו זה שתיים, פלו, זה הכוונה שרים, סטון זה מלשון סתיו, שורות. היה שם, זה היה עשוי שורות של ספסלים, שורות של הצטבעות, שתי שורות. שורה ועוד שורה, זה היה עשוי בצורה של שתי שורות, שתי שורות. בכל אופן, זה היה בכנסת מפואר במצרים. מי שלא ראה את זה, את הדיופלוסטון של אלכסנדריה של מצרים, לא ראה בכבודן של ישראל. מה היה שם? אמרו, כמין בסילקי גדולה הייתה, היה בניין גבוה, כמו פלטרין גבוה, כמו ארמון גבוה. סתיו לפני מסתיו, זה היה שורה של הצטבעות ועוד שורה, שתי שורות. היה שם ציבור כל כך גדול, פעמים שהיו שם 60 ריבו, כל ריבו זה 10,000, 60 ריבו זה 600,000, כיוצאי מצרים. ואמרי לה, יש אומרים, כפליים כיוצאי מצרים. 1,200,000 איש. והם עשו שם בית דין, כמו סנהדרין. היו בה 71 כיסאות של זהב, קתדראות של זהב, כנגד 71 של סנהדרין גדולה שהיה בבית המקדש, הם עשו כאין זה שם במצרים. והכיסאות היו כל כך יקרים. כל אחת ואחת אינה פחותה מ-21 ריבו כקרי זהב, שזה כמות אדירה. ובימה של עץ באמצעיתה של בית הכנסת, וחזן הכנסת, הכוונה זה שמשמש את הציבור, לא החזן שהיה מתפלל, אלא זה שהיה מסמן לציבור, היה עומד עליה על הבימה, והיה סודרים, הוא היה מחזיק בידו. כזה מין מפה כזאת. וכיוון שהשליח ציבור הגיע למקום שצריך לענות אמן, זה מקום כל כך גדול, והציבור לא היו יכולים לשמוע את השליח ציבור, אז החזן הכנסת, היה מניף בסודר, הוא היה מסמן לכולם לענות אמן. עכשיו, תוספות מסכת ברכות שואל, איך אפשר לענות אמן? הרי אתה לא יודע על איזה ברכה אתה עונה אמן. נקרא אמן יתומה, אסור לענות אמן אם אני לא יודע על מה אני עונה. האדם בא לבית כנסת, שומע כולם עונים אמן, שלא יענה איתם. רק אם הוא יודע על מה הם עונים אמן. יודע למשל שעכשיו אוחזים בתחילת קדיש, אז כנראה הוא אמר, התגדל והתקדש מרבה, הוא יכול לענות אמן כי הוא יודע על מה הוא עונה, גם אם הוא לא שמע את הוא אומר, התגדל והתקדש. אז תוספות שם בברכות מתרצים, שהציבור היו זוכרים. זאת אומרת, הם היו מחזיקים ראש, מסתכלים אולי בתוך הסידור, או שהם מחזיקים ראש. הם היו מתחילת התפילה, והם ידעו, למשל עכשיו הוא מתחיל לחזרת השץ. אז הם יודעים שצריך לענות אמן, אז זה מגן אברהם. אחרי זה הם חיי המתים, אחרי זה הכל הקדוש, הם ידעו כל פעם איזו ברכה הוא בירך. לכן יכלו לענות אמן גם בלי לשמוע את הברכה. עכשיו, בעלי האומנויות שהיו בבית הכנסת לא היו יושבים מעורבים. לא חשמלאי ליד סנדלר או משהו כזה. לא. כל בעלי אומנויות, כל אחד היה יושב, כל אומנות היה להם מחלקה אחרת בבית הכנסת. לא היו מעורבים, לא היו יושבים מעורבים, אלא זהבים היו יושבים בפני עצמם, אלה שצורפי זהב, וכספים בפני עצמם, הצורפי כסף, ונפחים בפני עצמם, חרשי ברזל, ותרסיים בפני עצמם, זה הכוונה לחרשי נחושת, וגרדיים בפני עצמם, אורגים, אלה שעושים בדים, היו יושבים בפני עצמם. וכשאני נכנס שם לבית הכנסת, מיד היה מכיר בעלי אומנתו, היה יודע למי הוא יכול לעזור פה מבין כל העשירים, ונפנה לשם, היה נזכר להם למלאכתו. ומשם פרנסתו, פרנסת אנשי ביתו. שם הוא היה מפרנס, הוא היה יודע בדיוק, הוא ידע טוב להתעסק עם זהב, היה הולך לאלה שהם צורפי זהב. והוא היה נזכר אליהם למלאכה באותו יום, שם הוא היה מתפרנס. אומרים בדרך צחות, מה הסיבה שהושיבו את כל בעלי האומנויות יחד? למה לא יכלו באמת להושיב את אלה שצורפי זהב ביחד עם אלה שעושים בדים? למה צריכים צורפי זהב לשבת כולם יחד, כל צורפי הזהב ביחד בבית הכנסת? אז אחד אמר בדרך צחות, כל כך משקיעים הגבאים שלא ידברו בבית הכנסת. אז מה עשו? עשו שיטה יפה. הרי כתוב, כל אומן שונא את בן אומנותו. יש ביניהם תחרות. אז כשאתה מושיב אותם ביחד, הם לא ידברו. כי הם שונאים אחד את השני. הם שונאים כל אחד את בן אומנותו. אז יהיה שקט בבית הכנסת, לא מדברים בזמן של התפילה. זה כמובן בדרך צחות. אבל אפשר בדרך חיזוק לומר. אחד מהאדמו"רים, שלקראת סיום התפילה, הוא רואה את אחד המתפללים בבית הכנסת, מקפל את התפילין, מקפל את הטלית ורץ החוצה. באמצע התפילה, כמובן לקראת הסוף. שואל אותו, למה אתה לא נשאר בבית הכנסת עד סוף התפילה? זה אומר לו, לא, אני חייב לעשות פרנסה, אני חייב לרוץ בשביל הפרנסה. אמר לו, הרב, מי אמר לך שאתה עכשיו רץ אל הפרנסה? אולי אתה בורח מהפרנסה. הרי בתפילה יש השפעות שמושפעים משמיים, שפע גדול שמושפע לאדם מהתפילה. אם האדם בורח מבית הכנסת באמצע התפילה, הוא מפספס את השפע הזה. דווקא הפרנסה מגיעה בזמן התפילה בבית הכנסת, זה מקור השפע. אז אפשר לרמז שזה מורמז פה בדברי הגמרא. משם, מבית הכנסת, פרנסתו ופרנסת אנשי ביתו. בבית הכנסת שם האדם מקבל את ההשפעות של הפרנסה שלו, ופרנסת אנשי ביתו, כמו שידוע, אני חושב שאומר את זה המאור ושמש, שהאדם שמקפיד להתפלל בציבור, הוא זוכה לפרנסה בשפע. אמר רבי, הסוף של הבית כנסת המפואר הזה היה מאוד עצוב. וכול הוא, את כולם, קטלינו, יש פה גרסה אלכסנדרוס מוקדון, אבל מביא גם הגרא, שזה לא יכול להיות שזה הכוונה אלכסנדרוס מוקדון, הוא אומר שזה הכוונה לטרקינוס, הגאות מערב רנשבורג אומר, שזה רק אלכסנדרוס ולא אלכסנדרוס מוקדון, כי הוא היה בזמן אחר בהיסטוריה, זה לא באותו זמן, בכל אופן, הם נהרגו כולם על ידי קיסר, בגזרה שהקדוש ברוך הוא גזר. מה הייתה מעיין שהוא, למה הקדוש ברוך הוא גזר עליהם את הגזרה הקשה הזאת? לאנשי אלכסנדריה. משום דאברי אהי קרא, הם עברו על האיסור בתורה, שהתורה אומרת, לא תוסיפו לשוב בדרך הזה למצרים עוד, לא לחזור שוב פעם למצרים. והינו הדורתו, הם חזרו למצרים, לכן הם נהנשו. הרדב"ז מבאר שאנחנו יודעים שהיו הרבה גדולי ישראל שהיו גרים במצרים, כמו הרמב״ם. אומר, הרמב״ם היה חייב לגור שם כי היה הרופא של המלך. אומר על עצמו הרדב"ז, שהוא היה שם בשביל לצורך זיכוי הרבים, הוא היה שם תקופה קצרה. אבל כל אחד שהיה במצרים, זה לא היה בשביל להשתקע שם, זה תמיד היה מגורים ארעיים. לגור מגורים קבועים במצרים זה לא פשוט, וכמובן יש בזה עוד הרבה עריכות במפרשים. לעניין זה שאנחנו רואים שכן אנשים היו גרים במצרים, איך זה בדיוק מסתדר עם האיסור, לא תחזרו, לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד. זה לא פשוט לגור במצרים, בקיצור. כי אתה, הגמרא מספרת איך היה שהוא הרג את כל תושבי אלכסנדריה, שלא תקום פעמיים צרה. השכחינו דאבו קראו בספרה, הוא ראה שהם קוראים בתורה ואיפה הם בדיוק קראו, היו בפסוק, יישא השם עליך גוי מרחוק. והוא שמע איך הם אומרים את זה, אז הוא אמר לעצמו, מיכדי, הרי היה לי נס שבאתי לפה כזה מהר, הוא אומר. הרי הוא גברה, אומר על עצמו, הרי אותו אדם, באי למייטי ספינתה בעשרה יומי. התוכנית הייתה, תוך 10 ימים להגיע פה בספינה, זה מה שהדרך, 10 ימים. ודל יזיקה, הגיע רוח הביאה את הספינה, את הספינתה בחצי מהזמן, בחמישה יומי. אז הוא מבין שהפסוק הזה בא לומר שהוא צריך להרוג את אותם יהודים, לא עלינו. נפל עליו וקטלינו, הוא הרג את כולם שם. במשנה אמרנו, במוצאי יום טוב הראשון של חג הסוכות ירדו לעזרת אנשים, מתקנים שם תיקון גדול, מבארת הגמרא מהי תיקון גדול, שעשו שם שעזרת נשים תהיה, שהנשים יהיו במקום בנפרד מהגברים, שלא יהיה ערבוביה. כאותה ששנינו, עזרת הנשים שהייתה במקדש, הקיר מלמטה ללמעלה, חלקה הייתה בראשונה, לא היה בליטות בקיר. ועשו שם גזוזתרה, הקיפו גזוזתרה, הכוונה, שמו מין זיזים כאלה, מין מוטות כאלה מהקיר החוצה, ועליהם העמידו כזה מין, כמו גלריה כזאת, והתקינו שיהיו נשים יושבות מלמעלה, והאנשים יישבו מלמטה, שלא יביאו על ידי קלות ראש. מביאה הגמרא ברייתא את השלבים, איך עשו שלב אחרי שלב, שלא יהיו תערובת של גברים ונשים יחד בבית מקדש, בבית השמחה, בבית השואבה. תנו רבנן, בשלב הראשון, בראשונה, היו נשים בפנים, מבפנים, בעזרת נשים, והאנשים בהר הבית מבחוץ. והיו האנשים באים לידי קלות ראש. מסביר התוספות ריד, כי הם היו צריכים לעבור דרך עזרת נשים, עברו דרך נשים, ובאים לידי קלות ראש. התקינו שיהיו נשים יושבות מבחוץ בהר הבית, ואנשים מבפנים בעזרת נשים. ועדיין היו באים לידי קלות ראש, כי עדיין היו רואים אלה את אלה, אז היו מרמזים אלה לאלה. התקינו שהיו נשים יושבות מלמעלה, ואנשים מלמטה. שואלת הגמרא, בית מקדש, אין דבר כזה לעשות שם שינויים. איך עושים גלריה? ואיך העביד אחי? והכתיב, דוד המלך ציווה את שלמה לבנות את בית המקדש, הוא אומר לו, הכל בכתב, מיד השם עלי השכיל, שהכל פה בנבואה, כל מידות הבית. אמר רב, נכון, אבל זה חלק מהבית המקדש. למה? קרא אשכח ובדרוש. הם מצאו פסוק שמשם הם דרשו, שבמקרה שלא, כדי שלא יבוא לידי קלות ראש ופריצות, צריך כן לעשות תיקון ולשנות את הצורה של בית המקדש. הפסוק הוא נבואה שהתנבא הנביא זכריה, מה שהולך להיות לעתיד לבוא, שיש שם הספד גדול. בהמשך, אנחנו נראה את זה בעזרת השם בשיעור הבא, על דף נון ב', יש ויכוח בין רבי דוסה לבין רבנן על מי יהיה ההספד, או על משיח בן יוסף שעתיד להיות לפני משיח בן דוד והוא עתיד להיהרג ועליו יהיה הספד, או על יצר הרע שעתידים לעשות עליו הספד. וספדה הארץ משפחות משפחות לבד, כל משפחה בפני עצמה, משפחת בית דוד לבד ונשיהם יהיו לבד. זאת אומרת שבזמן הספד לעתיד לבוא מפרידים בין גברים לנשים, למה? אמרו על הדברים קל וחומר, מה לעתיד לבוא? קודם כל שעוסקים בהספד, צער, כאב, לא באים לידי קלות ראש. ובנוסף, אין יצר הרע שולט בהם אז, כי הרי הקדוש ברוך הוא כבר יבטל את יצר הרע. בכל זאת אמרה התורה, אנשים לבד ונשים לבד. כל כך קשה היצר הזה של ה... של הקלות ראש בעניינים האלה, שאפילו כשכבר יצר הרע בטל ונמצאים בהספד, צריך לעשות הפרדה. למה? הרי אין יצר הרע. הגמרא במסכת יומא אומרת שיש יום אחד בשנה שהיצר הרע לא שולט, זה יום הכיפורים. ובכל זאת רואים שיש כאלה שחוטאים ביום הכיפורים, הרי אין יצר הרע. זה עניין של הרגל, שהגוף נמשך אחרי החומריות, שאפילו אם היצר הרע כבר לא נמצא, יכול להיות חלילה שאדם יבוא לידי חטא. אז אולי זה ההסבר. בכל אופן, אמרה תורה, אנשים לבד ונשים לבד. עכשיו, שמחת בית השואבה, שעסוקים בשמחה, שמחה וקלות ראש, זה חבל דק. כאדם בשמחה, ישמור על עצמו, שיהיה רק בשמחה ולא חלילה בקלות ראש, ויצר הרע שולט בהם בזמן הזה. אחת כמה וכמה, שצריך לעשות גדר, לבוא לידי הבדל בין הגברים לבין הנשים, כדי שלא יבואו לידי קלות ראש, כדי שתהיה השראת השכינה ביניהם, והשמחה תהיה בשלמות, ועד כאן דף נ"א.